זין, ישראל ותחייתו. אומר לנו הרב, הישרת העקמומיות בתכונות, בדעות, בהשקפת החיים, עד לעליות הקודש הנעולות, זקוקה היא לחדור בשורשים התחתיים, ועימם לעלות לספירות הגבוהות. כשההתפצלויות התחתיות שולטות לעצמם, הן מאחירות ומחלחלות, מזהמות ומגשמות הגשמה גסה ומזוהמה את כל אוויר החיים. וכשהן נחזות ומתבטלות בתכנים שממעלה הן, ועולות בליאתם, הרן מוסיפות אור וחיים, תואר וקודש, אומץ ותפארת בכל. אז מה אומר לנו כאן הרב? כלומר, לעסוק בעניינים רוחניים, אמוניים, רעיוניים, גבוהים, תיאוריים, יפים, אי אפשר בלי שמקודם אדם מתקן גם את המידות היסודיות שלו, את ההתנהגויות שלו. אי אפשר לעלות למעלות רוחניות עליונות ולהיות מרומם מבחינה רוחנית ובלי שהבסיס של המידות ושל ההנהגות הוא יהיה מתוקן גם כן. הכל צריך להיות שלימות. הישרת, אני חוזר על המשפטים, הישרת הקמומיות בתכונות, בדעות, בהשקפות החיים, בהשקפת החיים, עד לעליות הקודש המעולות, זקוקה היא לחדור בשורשים התחתיים. כלומר, קודם יזכו, זה צריך להיות חיבור בין השורשים התחתיים ועימם לעלות לספירות הגבוהות. כשההתפצלויות התחתיות שולטות לעצמם, כלומר, אם אדם מתנהג, כן, בישיבה, לא יכול להיות רם בישיבה שהעמידות שלו לא מתוקנות. לא יכול להיות רב שהעמידות שלו לא מתוקנות. הוא יודע שולחן ערוך, הוא יודע לפסוק פסקים מצוינים. הוא ממש, מבחינת רמת הלימוד שלו, הוא אדם מאוד מוכשר. והוא קולט מאוד מאוד טוב, ויודע את כל ההלכות היטב היטב. אבל ההתנהגות שלו לא בדיוק כמו מה שכתוב בשולחן ערוך. זה לא יכול להיות. אבל פרופסור באוניברסיטה זה לא מן הנמנע. אדם יכול להיות מרצה לחינוך, והוא פר אדם, אדם מקולקל במידות שלו, אבל הוא נותן לתות הרצאות יפות מאוד, איך מחנכים, איך מתנהגים. הוא אומר, אבל זה לא הולך ככה. כדי להתרומם במדרגות הרוחניות, צריך להיות מתוקן במידות. הישרת הקמומיות צריך לחדור לשורשים התחתיים. כשיש פיצול בין ההתנהגות והאופי, הוא לא מתוקן. זה מאחיר, הוא מחלחל, הוא מזהם, ומגשים, הגשמה גסה ומזוהמה את כל האוויר החיים. אבל להפך, כשהן נאחזות ומתבטלות בתכונים שממעלה הן, ועולות בעלייתם, הרי הן מוסיפות אור וחיים, תואר וקודש, אומץ ותפארת בכל. יסוד נצחי הוא, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשני יצריך, ביצר הטוב ויצר הרע. אהבה אינה שלמה ואינה נובעת יפה ממקור האחדות המתוארה, כי הם כשכוללים את היצרים ביחד. והיצר הרע מתאגד עם היצר הטוב. וכל חוכמותיו הרעים אינם נחזים בשורש הטוב ומתהפכים לטובה, לצחצח, להחיות, להבהיר ולזקק יותר את להט הטוב. אז איך אפשר לעבוד את השם בשני יצריך? ביצר הטוב אפשר לבנים אנחנו. יצר הטוב הוא רוצה, הוא דברים, הוא שואף לאהבת השם, בסדר. אבל יצר הרע, ביצר הרע לאהוב את השם, מה הוא בכלל יצר הרע? יש, הייתי אומר, שתי בחינות ביצר הרע. שתי מדרגות ביצר הרע. יצר הרע, זה השאיפות הטבעיות של האדם. האדם אוהב לאכול, ליהנות, לבלות, לא לשם שמיים, סתם. אפילו לא דברים אסורים. הוא אוהב, הוא רוצה להתפתח, רוצה להוציא את הכוחות שלו מן הכוח אל הפועל, הוא רוצה להצליח, לממש את עצמו, את הכוחות שלו, בלי כוונה לשם שמיים. זה יצר הרע. למה זה נקרא יצר הרע? כי בעצם המצב השלם זה כל מעשיך היו לשם שמיים. זה התעלמות ממציאות השם. כשאדם עושה דברים של רשות, לא דברים של אסורים, אבל לא עושה אותם לשם שמיים. אז זה, זאת אומרת, התאוות הטבעיות, הגשמיות, גם שאינם אסורות. אבל הוא, יש לו מטרות שהן בעצם, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא יצר אותה. הקדוש ברוך הוא יצר את האדם, בתור אדם שמחובר למקורו, לריבונו של עולם. זאת אומרת, השאיפות הגשמיות. יש חלק שני של יצר הרע, שהוא רוצה, שהוא שואף לדברים אסורים. תאוות אסורות. גאווה, כבוד. אוהב להזיק לכם, טבע מקולקל, אכזריות. אז איך עובדים את השם ביצר הרע הראשון, אנחנו מבינים. זאת אומרת, לכאורה, יצר הטוב, פירושו של דבר, השאיפה תמיד עשרת את רצון השם. לא, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, זאת אומרת, הלב הטוב רוצה קרבת השם, לעשות את רצונו במדרגה יותר גבוהה, הוא לא רק שואף להיות צדיק ולהיות הגון ונכון ועושה ממש את רצון השם ולהיות במצב, אלא רוצה לעשות נחת רוח לריבונו של עולם. בכלל לא עובד את עצמו שהוא יהיה בסדר, שהוא יהיה מתאים למה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אלא גם רוצה, עושה את זה בשביל לכבוד שמיים. יצר הרע, אז האם צריך לבטל אותו? לדכא את כל הנטיות הגשמיות. אדם אוהב לבלות, אוהב לנגן, אוהב לשיר, אוהב לרקוד, אוהב לעשות ספורט, אוהב לאכול. ודברים, יש כאלה מאוד מאוד מחוברים לזה ומאוד צריכים את זה. יש אנשים שאוהבים גם ללמוד מדעים, אנשים סקרנים, אוהב לראות חכמת העולם. אוהבים לטייל, לראות את הנוף, לראות את הבריאה, בתור דברים יפים. אז זה כמובן אפשר להפוך את היצר הרע הזה ליצר טוב. לא צריכים לדכא את הרצונות. צריכים רק שהרצונות האלה יהיו מוכוונים. כלומר, אדם, יש לו כישרונות לצייר. זה כישרון שיש לאדם, אם האדם הזה יש לו כישרון מאוד חזק, הוא אוהב לצייר. אז אפשר לצייר ציורים שיש בהם משמעות. תוכן רוחני, ציור שמביע הבאות רוחניות. אפשר לכוון את זה, זאת אומרת, יש לך איזו שאיפה שממלא אותך, אתה דבוק מאוד מאוד לריבונו של עולם, אז הציורים, הם יהיו ציורים שמבטאים את יופייה של הבריאה ויש ציורים שמבאים רעיונות, כן? אדם, יש אנשים שיש להם כישרון ספרותי, אפשר לכתוב סיפורים באלמה, סתם שנוצאים מהכוח אל הפועל, כל מיני רגשות, דמיונות, יחסים בין אנשים וכדומה, ואפשר לקחת את הכישרון הזה ולבטא באמת, לכתוב את שיר השירים. עם התוכן הפנימי שלו, כמובן. כמו שעשו במשך הדורות, עשו גדולים, שהם כתבו שירים. רבי יהודה לוי כתב הרבה שירים יפים, מרוממים מאוד מאוד. מסופר על החתם סופר, שהוא גם היה כותב שירים, זה מאוד נראה לא מתאים לו, החתם סופר היה מין סחלטן כזה, עוסק. לא... אבל הוא היה, היה לו כאן נפש כזאת, היא כנראה רגישה, שזה נפש שירית. ומתי הוא היה כותב את השירים שלו, מסופר שהיה בין יום הכיפורים לסוכות, אז היה טרש. רוב השירים הוא כתב בתקופה הזאת, הייתה שורה עליו, איזה מוזה, רוח ככה של שמחה, הוא כתב שירים. אני לא ראיתי אף פעם שיר של החתם סופר. אבל בתולדות של החתם סופר כתבו את זה.
האם יש ערך לשירים, מוזיקה, ציורים וכו', גם
בתור חוות דעת, או רק בתור כאילו
משהו עצמי להם, שזה מרחיב את
הדעתו
של אדם, או שזה
רק בתור
אמצעי בשביל ללמוד תורה, או משהו כזה?
זה לא רק בתור אמצעי, כמו שאני אומר, לאהוב את השם משני אמצעיך, זאת אומרת, כשאתה נמצא במקום רוחני כזה, שאתה אוהב את השם והוא ממלא את כל האישות שלך וכל כל הנפש שלך היא כל הזמן נמשכת אליו. אתה אוהב אותו, אוהב. ממש אוהב את הקדוש ברוך. מרגיש אהבה בלב. וזה ממלא את כל הלב שלך. ממש אהבה לריבונו שלו. אתה אוהב את הגדלות שלו, את היופי שלו. אז אתה יכול לנגן ניגונים שהם מבטאים את עומק רמה שלך. פעם אחת, לפני כמה הרבה שנים בישיבה, איזו קבוצת תלמידים, היה להם איזה כישרון או נטייה לכתוב שירים, והם החליטו להוציא חוברת. הם הראו לי את החוברת, והשירים היו רובם עצובים. אחרי שכל אמרתי להם, זה לא התחום שלי, אני מאוד מצטער, אני לא יכול לחוות דתי בדברים שלא התחום שלי. זה... אבל הם הראו לי את החוברת, ואני מסתכל ואני אומר, השירים עצובים. למה אתם לא מביאים שירים? אז הם אומרים, זה מה שאנחנו, זה מה שהנפש מרגישה. אני אמרתי להם, אז אתם צריכים לחפור יותר עמוק בתוך הנפש. זה מאוד קל באמת לכתוב ספר, לכתוב ספרות כזאת שהיא... מביאה מצוקות וצער וסיבוכים. זה בסכום החדירה קצת לתוך הנפש, אבל לשכבה מאוד חיצונית. לכן לפני ולפנים. הרב כתב שירים של שמחה. תלוי גם, יכול להיות, יש אנשים שהתכונה שלהם זה עירת השם. אז טוב, גם זה אפשר להביע בצורה מרוממת. על כל פנים, אהבת השם ממלא את הנפש, אז היא מתפשטת לכל התחומים של הבאה, של הבאה של אהבת השם. אתה יכול להביע את השם, להביע את השם בריקוד, אתה יכול להביע את אהבת השם בניגון, בכתיבה. בסיפור, וזה לא מצמצם, להפך זה מרחיב, מכיוון שאהבת השם זה לאהוב את כל הטוב ואת כל הגודל ואת כל היופי שיש במציאות, זה לא, אנשים אומרים, חושבים שאמונה זה מצמצם את האדם כאדם מוגבל, להפך, אדם יוצא מהגבולות, הוא יוצא אל המרחבים האלוקיים הבלתי מוגבלים, וכל דבר שיש בעולם זה הכל השם, הכל ריבונו של עולם, הכל... אין דבר שחוץ מההופעה האלוקית בעולם. אז כאדם רואים את ההופעה האלוקית בעולם בכל המציאות, הוא יכול ללכת לטייל ולהרגיש דביקות בריבונו של עולם. הוא רואה את הפרחים היפים, הוא רואה את העצים המלבלבים, הוא רואה את הנוף, והוא מתפעל מריבונו של עולם. כל אדם מתפעל מהטבע.
זה אדם שמרגיש שהוא מצליח להתחבר עם זה לריבונו של עולם, יכול
מא' תשרי עד כ"ט
אלול להיות עסוק בלטייל כדי להתחבר לריבונו של עולם?
מה זאת אומרת?
כל השנה הוא מצליח להתחבר
לריבונו
של עולם
ולראות
פרחים יפים.
פרחים.
אז הוא
הולך לחפש
פרחים כל השנה,
וזה הדרך להתחבר לריבונו. זה הנפש שלו, פרחים. תראה, אנחנו אמרנו שצריכים לעבוד את השם גם ביצר טוב. לא רק ביצר רע. אז יש מצוות שהן הפנימיות שלה. יש הופעת השם בחיצוניות, בטבע. כל הטבע זה ההופעה האלוקית. ויש רצון השם הפנימי. יש מדרגות, כן? כל הבריאה כולה זה הקדוש ברוך הוא. אבל למה הבריאה? מה התוכן של הבריאה כולה? אז כשאתה עוסק בתורה, אז אתה עוסק בתוכן הפנימי של הבריאה. אתה קיים מצוות, אתה מראה את הנשמה של הבריאה, לא רק את החיצוניות של הבריאה. אז זה הפשט שיכול להיות עוד פשט, לאהוב את השם ביצר הרע. זאת אומרת, להתגבר עליו. זה החלק השני שאני אמרתי, שהיצר הרע מושך את הדברים דווקא לדברים אסורים, אנטי. להיות נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואז רואים ביצר הרע, הוא מאתגר את האדם. יש לו כאן קושי, והוא צריך להתגבר עליו. והמאמץ להתגבר עליו, הוא בונה אצלו כוחות. חכמים אמרו לנו שעשרה ניסיונות נתנסה אברהם, ועמד בכולם, וזה עשה את אברהם לאברהם אבינו. לכאורה, אתה יכול לשאול שאלה, למה צריכים את הניסיונות? אברהם אבינו יעמוד מהם. הוא היה צדיק. אברהם אבינו, זה המקום שלו, מקום רוחני. אבל הקושי והצורך להתגבר עליו, הוא בונה כוחות. ובשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את יצר הרע, נאתגר את האדם, להתמודד. וכל התמודדות היא מפתחת כוחות חדשים. האדם יהיה עם עוצמות יותר גדולות, כשהוא צריך לנצח כוחות שעומדים כנגדו. אז צריך אדם לדעת שכל קושי הוא אתגר. זה, אתם יודעים, אנחנו תמיד רוצים, מתנסחים בדברים האלה. לא צריכים, הקשיים הם אתגרים. כל קושי שאדם נפגש איתו, בין קושי פיזי, בין קושי חברתי, בין קושי לימודי, זה הכל, זה, לא צריכים לסתכל על זה כקושי, כדבר שמיותר, יותר טוב שהוא לא היה, אלא צריך לקבל אותו בשמחה, ולהגיד, יש כאן אתגר שיצים לי את הכוחות. שיוויתי השם לנגדי תמיד. בחסידות אומרים, גם מה שנגדי, שם נמצא הקדוש ברוך הוא. שיוויתי השם לנגדי. כלומר, מה מתנגד, למה הוא הביא אותי כדי להתמודד עם הדבר הזה. אני לא יודע אם אתם שמעתם את הדבר הזה כבר, שעל תולדות יעקב יוסף, הוא נותן איזה משל, ואומר, מלך גדול אחד, מאוד מאוד גדול, היו לו הרבה מדינות שהוא שלט עליהם, והוא רצה לבחון את הנאמנות שלהם, אם הם נאמנים אליו. אם יבוא מלך אחר שירצה לכבוש אחת המדינות, האם יגידו התושבים, מה לי אחר, מה לי אתם, אכפת לי מי מולך עלינו, המלך הזה, המלך אחר, האם הם רוצים שהוא ימלוך עליהם? אז הוא לקח איזו חטיבה, אוגדה מהצבא שלו, והם התחפשו, כאילו הם באים ממקום אחר, מאיזו מלכות אחרת, ובאו לאחת המדינות, כאילו לכבוש אותה, בשביל המלך האחר. אנשי המדינה, כולם התאספו, התרכזו, להתנגד למלך האחר הזה, לצבא הזה שבא בשם המלך האחר, ועטפו אותם וגירשו אותם. באו למדינה אחרת, קנה. באו למדינה שלישית, אמרו אנשי המדינה, מי בכלל יכול להחים עם המלך שלנו? המלך שלנו הוא מלך גדול מאוד. הרבה מדינות, מלך טוב, מלך... זה הרי אי אפשר לנצח אותו. אז זה, מה זה הסיפור הזה שבא המלך, מישהו ללחם עם המלך שלנו? זה לא סביר, זה לא מסתבר. אולי הוא בוחן אותנו? אולי המלך הזה, המלך שלנו בוחן אותנו אם אנחנו נאמנים לו? אחרת לא מסתבר הדבר. כי מה פתאום הדבר שזה יקרה? שמח המלך מאוד על, על זה שהמדינה השלישית הבינה שבכלל אי אפשר ללחום איתו. סילקו את המלחמה מעיקרה. לא לחמו וניצחו. יש אנשים שנחמים מיצר הרע. כן? כאילו מישהו זר בא ללחום ונחמים מיצר הרע. שלפעמים אנשים לוקחים את יצר הרע ועובדים איתו את השם. כאילו, גם אתם, אתם שבאים נגדנו, אתם שייכים למלך שלנו. זה לא יכול להיות אחרת. אתם בטח עושים לנו מבחן. כי אדם יודע את הדבר הזה, יש כוח להתגבר. אם אדם יודע שכל קושי שבא לו יצר רע תוקף אותו, אז זה הקדוש ברוך הוא מנסה אותו לראות אם הוא חזק. נו, אז בוודאי שהוא, יש לו כוח להתמודד. לחיות את האמונה, כי... בכל מקום לראות את הקדוש ברוך הוא, גם במקום שכאילו נגדו, נגד הקדוש ברוך הוא. אז השלימות של עבודת השם היא, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל, בשני הלבבות, בכל החלקים של הלב שלך, ביצר הטוב, ביצר הרע. אז אמרנו, כי אפשר ללחום נגדו, אפשר להפוך אותו ליצר טוב. אפשר לדכא כוחות ולהגיד אדם יש לו כל מיני נטיות גשמיות, אז הוא מדכא אותם והוא עושה צומות, והוא מתנזר מכל הדברים כדי לא להימשך לתאוות, הוא ממעט את כל הרצונות הגשמיים שלו. זה דרך אחת של עבודת השם, זה דרך הכובש. והמטרה היא להגיע למדרגה יותר גבוהה, להיות הישר. זאת אומרת שכל מעשיך היו לשם שמיים. לעבוד את השם ביצר הרע. כלומר, אתה אוהב לאכול, תהפוך את זה לעבודת השם. אז הגמרא מספרת על מישהו כהן גדול, כהן שהיה גדול והיה אוכל את כל הבשר לשם שמיים. היה לו כוח לאכול המון המון בשר, זה קשה מאוד, שם יש בקורבנות כל כך הרבה בשר. הוא היה עבודת השם באכילה. אכילת הקורבנות, שלא להשאיר שום דבר, שלא לא יהיה נותר. כן, זו מדרגה גבוהה, שאדם יכול לשקר את עצמו לפעמים, שהוא אומר, הוא עובד את השם בעצם. באכילה, בשתייה, בהנאות, הוא הולך להסתכל, לראות מה יפו, מה ראו מעשיך השם, ומטייל ומבלה. אבל באמת הדבר, המצב השלם, כמובן זה שאהבת השם ממלא את האדם, וכל לבבו מלא אהבת השם. אז אין מקום לדברים אחרים. אז גם הדברים הטבעיים, הוא עושה אותם מתוך אהבה. אהבה אינה שלמה ואינה נובעת יפה ממקור האחדות המתוארה, כי אם כשכוללים את היצרים ביחד. והיצר הרע מתאגד עם היצר הטוב. וכל כוחותיו הרעים אינם נחזים בשורש הטוב ומתהפכים לטובה. לצחצח, להחיות, להבהיר, לזקק יותר את להט הטוב. לזקק יכול להיות שפה הרע מתכוון כשאדם נלחם עם היצר הרע ומחזק את הכוחות שלו. דבר זה אומר הרב, נוהג בדעות, יכול להיות גם דעות עקומות, בתכונות, בעצמיות החיים, בהבנת העולם, בכל דבר יש הסתכלות נכונה שלמה והסתכלות מעוותת. מעוותת זה מקולקלת. בהשכלת האמונה, בחינוך הכללי והפרטי, בשאיפות העדינות של החיים, של הנושיות, של הלאומיות, ושל השלמת האדם באור תקוות העושר המעולה. כלומר, הרב כאן מרחיב את הדבר, זה לא רק דבר אישי. אהבת השם ביצר הטוב ובשני יצרים, אלא גם בציבור. יש מהלכים, מהלכים מוכנים של כל האנושיות, של כל הישראל, הלאומיות. השלמת האדם, הרב מדבר על מציאות האדם בעולם, שיש לו שאיפות טובות, יש מגמות, יש תנועות מושכות לכיוונים החיוביים, יש תנועות מושכות לכיוונים השליליים. וכאילו העולם נמצא בתהליך כזה של בניין, שעם שאיפה בעצם להגיע אל המגמה הגדולה של להיות מכל המובנים, שאוף לשלמות. אומר הרב, ולזה דרושים כל כוחות התואר האדיר של גבורת החוכמה העליונה. צריך בשביל זה, כדי להגיע באמת למטרה העליונה הזאת, צריך פה גבורת חוכמה העליונה. כשהרב אומר חוכמה עליונה, אז הוא מתכוון יותר עמוק מהחוכמה האנושית. חוכמה עליונה, תזכור שבעצם יש מקור עליון לחוכמה, מקור פנימי, ומטרתו של סוד השם אשר לרעיו, ההולך ומתנוצץ בלבבות. כלומר, הרב רואה שהמהלך הזה, שהדורות האחרונים יותר עוסקים בסודות, בסודות התורה. זה נושא בפני עצמו להסביר למה התהליך הזה קורה. אנחנו אומרים מצד אחד שיש ירידת הדורות. הדורות הראשונים היו גדולים מאוד, ענקים מאוד. הדורות האחרונים פחות ופחות פחות. יש ירידת הדורות. ומצד שני, בתחום הסוד, זה קורה משהו אחר. בהתחלה לא היה... בגמרא אנחנו לא מוצאים רק ברמזים סודות, לא מוצאים. אחר כך מתפתחת חוכמה פנימית, מתחילים לדבר על זה ממש רק הראשונים. הדברים רמוזים, כאילו אנחנו רואים, אחר כך מצאו שיש ספרים קדומים, ויש ספרים מיוחסים לאברהם אבינו, ויש... אבל זה לא היה ידוע, זה היה סמוי, לא היה נמצא. הראשונים מתחילים לדבר על זה. הרמב״ם מדבר על סודות הרייבד, אחר כך מתפשטים אדם מאוד, כחוני הראשונים, אחר כך תקופת אריזל, אחר כך עוד, הגאון מווינה, הגאון מווינה יותר כתב דברי סודות מאשר דברים גלויים. היה אחד פעם, היה שאמר הוא מתפלא, כאילו, זה אדם חיצוני. הגאון מווינה שהיה כישרון כזה גדול, מה הוא כל כך התעסק בסוד? כאילו, זה סוד, זה משהו מיסטי, משהו רגשי, זה משהו, לא ממשי, זה שייך לאנשים עם דמיונות, עם כל מיני רגשות, לא שכל, לא שכל. השכל זה התורה הגלויה, אבל זה לא נכון. זה לא כך. הסודות הם שכל עמוק, הם שכל עליון, החוכמה העליונה, סוד השם לרעיו. וזה הולך ומתנוצץ בלבבות, וכאילו עכשיו כעכשיו סוכר אומר לנו הרב. זאת אומרת, המגמה של העולם, כאילו הרב מצייר לפנינו, היא בעצם להגיע, שהעולם יגיע למקצב כזה, שלאהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשני יצריך. לא רק היחיד, יחידי סגולה, אלא שזה מהלך רוחני כללי. זה מטרתו של סוד השם לרעיו, שהולך ומתנוצץ בלבבות. הוא מחבש לו את דרכיו על ידי כל האמצעים הרבים והשונים. חוצב לו גולות עיליות וגולות תחתיות. זאת אומרת, דברים עליונים וגם למטה. הבא דרך פתחים וחרקים וחלונות, גם דרך פרצים והריסות. כלומר, כל התהליכים שאנחנו פוגשים, אומר הרב, זה בעצם מהלך רוחני שהולך בכיוון הזה. הכל אל מקומו שואף זורח. כלומר, פרצים והריסות, זה כמו שהרב מלמד אותנו בפרקים אחרים. כלומר, לכאורה נרסים השקפות עולם אמוניות, אבל בעצם זה על מנת לבנות השקפות עולם יותר עמוקות. אולנם זה הולך בדרך כואבת, בדרך שהפרצים והריסות, אבל כך סדרו של עולם, כמו שאנחנו רואים בחיים הגשמים, כך סדרו של עולם. אתה רוצה לבנות בית גבוה, אתה חייב להרוס את הבית הנמוך, כמה שהוא יהיה טוב ונוח ותקין, יש לך בית 5 קומות, אתה רוצה לבנות בית 30 קומות, אתה הורס את הבית. אחר כך הורסים את הבית של 30 קומות בשביל לבנות 100 קומות. למה צריך להרוס? אז הגמרא אומר בבבת ראשי, אפשר לבנות בניין חדש על בניין ישן. זה לא מחזיק מעמד. כי הגודל הוא שונה לגמרי, זה לא גודל שמגדילים את הקוטן, זה מציאות חדשה. אז גם ברוחניות קוראים הדברים האלה. שהתחדשות, לפני התחדשות, אז יש כאילו שבר. והמהר"ל אומר שלפני כל תהליך של התקדמות, המהר"ל מדבר על זה בנצח כמה וכמה פעמים, תמיד יש כאילו נפילה לצורך עלייה, גלות לצורך גאולה. אז המגמה, כאילו הרב אומר, תסתכלו על כל הקשיים, על כל ההתמודדויות ותדעו לכם, אל תיבעלו. קחו את כל הדברים האלה ותראו איך מוציאים מהם כוחות חדשים. הכל אל מקומו שואף וזורח. זה הפרק הזה. הפרק הבא. נתחיל אותו גם כמה רגעים. הפרק הבא מדבר על הדמיון, כוח הדמיון. אבל הרב, כשמדבר על כוח הדמיון, ידבר בעצם על ההופעות של החיצוניות. החיצוניות מול הפנימיות. הדמיון מול השכל. בואו אנחנו נקרא את הדברים, הם לא דברים מאוד חשובים. כל התרבות הזמנית בנויה היא על יסוד כוח המדמה. זוהי מורשת גורלם האלילי של עמי התרבות האחוזים בכוח המדמה. מה זה כוח המדמה? שממנו באה התפתחות היופי הגופני. מאוד עסוקים בזה, ביופי. זה היה מזמן היוונים, גם היום. בפועל, בציור המעשי. הולך ומשתכלל כוח המדמה, ועמו משתכללים המדעים המעשיים והניסיונים. כלומר, כל השאיפות החיצוניות של האדם. לבית יפה, תנאי חיים טובים, זה הכל שייך לכוח הדמיון. אבל פי עלייתו של כוח המדמה ותפיסתו את החיים, מסתלק האור השכלי, שלא עסוקים במטרתו של העולם, בערכים העליונים, העמוקים, מעניינו של האדם בעולם, אלא איך לחיות חיים יותר יפים, יותר טובים, יותר נראים. מפני שחושב העולם כולו שכל העושר תלוי בפיתוחו של כוח המדמה. וכל חים העניינים בהדרגה, עד ששרידי השכל שברוח החוכמה החולונית, גם הם הולכים ונתקים אל כוח המדמה. אדם לוקח את השכל שלו ומשעבד אותו לכוח המדמה. המליצים, המספרים, הסופרים, כן? הדרמטורים, השחקנים. כל העוסקים באמוניות היפות. נוטלים מקום בראש התרבות. את איזה כוכבים אתם מכירים? יש כוכבי כדורגל, יש זמרים כוכבים, שזה חיצוני. כן? יש, הם הכי מפורסמים בעולם. אנשים המעמקים, אנשי המחשבה, הם לא ידועים כמו האנשים החיצוניים שהם עושים, יודעים לעשות הצגות, שחקנים. מה?
מה קוראים
התרבות זמנית? התרבות הזמנית? זאת אומרת, התרבות החולפת, התרבות של אבוקה, זה לא המטרות של העולם. עוסקים בחיצוניות. התרבות הכי זמנית זה, זה התקשורת. שהיא עוסקת בכאן ועכשיו, בעוד 5 דקות, כבר זה יהיה לא רלוונטי מה שדיברו. הוא אמר ככה, והוא הגיב ככה, והוא הגיב ככה, ואחרי שעה, כן. שאלו פעם כתוב איזה דברים ביקורת על הרב פרנק בעיתון. אז באו אליו העוזרים של הרב פרנק, שהוא יגיב שזה לא נכון, שיתחו את הדברים. אז הרב פרנק שאל, זה יהיה גם מחר בעיתון? אז אמרו, לא, לא יהיה עוד פעם. אז הוא אמר, אז בשביל מה להגיד. כשאנחנו הקמנו את ערוץ 7, אז ביקשנו מאנשים חשובים, חברי כנסת, השרים, שהם ידברו שכל אחד 5 דקות, הרדיו זה היה, זה היה באונייה. וכדי להעביר את זה לאונייה, היינו צריכים רק 2 פעמים בשבוע נסעו סירות לאונייה. אמרנו להם, זה יהיה בשבוע הבא. והם אמרו, בשבוע הבא זה יהיה זה. מה אנחנו יודעים מה יקרה בשבוע הבא? אמרנו, תדברו דיבור שיש לו ערך גם לשבוע הבא. קשה. ממש. אחר כך אמרנו להם, תדעו, זה, הקלטת 5 דקות. אם אתם תמשיכו לדבר, גם הקלטת נגמרה, זה חבל לזמן. אז הם אמרו, זה לא יכול, לא ככה הדבר. אתם תראינו אותנו, ואחר כך תתמצטו את הדברים. הם אמרו, לא, אצלנו רוצים אותך לשמוע, תגיד בצורה מרוכזת את הדברים. 5 דקות אפשר להגיד המון דברים חשובים. היה מאוד מאוד קשה. זה התרבות הזמנית. התרבות הזמנית שעוסקת בחיצוניות של הדברים. החיצוניות פירושה של דבר, כמו שאמרתי, שמה שמעניין היום, מחר זה כבר לא, זה כבר לא רלוונטי. אז איזה מין, זה חסר תוכן, זה לא, האמת היא נשארת לעד. השקר הוא הדרגי, הלשון שקר, כל רגע, אחרי רגע השקר מאבד את משמעותו. אז כשיש כאן כאילו מאבק, יש מהלך כזה של תרבות של דמיונות, של ספקולציות, של מה יקרה אם יקרה ואם יקרה, תחכה, תראה מה יקרה, אז תתייחס לדבר, מה אתה, אם הוא יגיד ככה, אז מה תגיד, מה תענה עליו וכו'. ואותו דבר, כמו שהוא אומר, המליצים, המספרים, הדרמטורים, כל העוסקים באומנויות היפות, נותנים מקום בראש, בראש התרבות. והפילוסופיה, החוכמה, העמוקה, פוסחת וצולעת ואין לה מעמד. מפני שהשכל הנקי הולך ומסתלק. וכפי סילוקו של השכל, ורוח חוכמה כן חוץ ביזגל, וחוכמת סופרים תשרח. כלומר, כשאנשים חיצוניים, אז הם לא אוהבים דברים עמוקים, זה, הם מזלזלים. יראי החטא ימאסו, והאמת נהדרת, ופני הדור כפני הכלב. כאילו, זה מה שחזל אמרו לנו על עקבתא דמשיחא. זה תחילתו של הרב, וכיוון שהתחלנו, אנחנו עוד נגיד את התוכן של ההמשך. אבל הרב הרי אומר שכל מה שקורה יראה לטובה. אז מה זה כל התרבות הזמנית הזאת שמתפתחת, והדמיון שמתפתח, והדגישים על כל מיני דברים חיצוניים, שאין להם עומק, שאין להם משמעות, מבריקים מאוד מאוד, אבל חסרי תוכן. אתם יודעים שהשחקן יכול להציג רב חשוב ולהגיד את המילים שלו ולהגיד כאילו הוא חכם. והוא מציג אותו גם במנגינה, גם בהבעה, גם בתוכן כביכול. והכל חיצוני. זה לא בא מפנים, זה בא מבחוץ. השחקן הוא מציג, לא את עצמו. לא את המהות הפנימית שלו. זה כוח הדמיון. אומר הרב, אבל תדעו לכם, כוח הדמיון הוא כוח חשוב. זה בעצם כוח הנבואה. דורות על גבי דורות, אומר הרב, אנחנו התרחקנו מהדמיון. כי הדמיון, כאן הוא לא מבאר את הדברים הללו, אבל הדמיון הראשוני הוא הביא למשבר של עבודה זרה. כי זה עבודה זרה, זה ההגשמה של של האמונה, של לראות את זה בעיניים, לחוש את זה בחושים הגשמיים. ואז נתבטלה הנבואה, נתבטלה עבודה זרה. עכשיו צריכים לחזור לדמיון, אבל לדמיון הזך, לדמיון הטהור. אז לפתח את הכוח הזה, או מתפתח הכוח הזה בעולם, אומר הרב, וזה כמובן המגמה שלו היא מגמה פנימית, מגמה שבסופו של דבר, הדמיון הרוחני, רוח הקודש, הנבואה תתחדש. אז יש מקום לכל החיצוניות הזאת, אבל כשהיא מלבישה את התוכן הפנימי, לא כשהיא עומדת בפני עצמה, וכשהיא מופיעה במדרגות העליונות. אז כאילו הרב אומר, אנחנו רואים תופעות, צריכים ללמוד מה המגמה שלהם, המגמה של התופעות האלה, בסופו של דבר להביא לרוח הקודש העליונה, לרוח.